שנתבשר בשורות טובות גם בדברים של השעות האחרונות והדברים האחרונים. עמדו לנו באמת דברי התורה האלה לבשורות טובות, לישועות ונחמות. ערב טוב, אנחנו ממשיכים כסדר במסכת אבות. וביחד איתה בפרשות שלנו בספר בראשית. המשנה הראשונה שבה אני רוצה לגעת היא המשנה הבאה כסדר, אנחנו ניגע בה בקיצור מרבי, ממש מעט. ואת עיקר עיוננו נקדיש בצמד המשניות הבאות, שנדמה לי ממשיכות את הדרך הלאה בספר בראשית ובפרק ראשון של מסכת אבות. המשנה שאליה הגענו היא המשנה השלישית בפרק, אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, והיא מורה שמיים עליכם. במשנה הזאת אומר אנטיגנוס איש סוחו, שהוא תלמידו של שמעון הצדיק, כמו שאנחנו רואים בכותרת, דהיינו שהוא כבר לא משיירי כנסת הגדולה, כך שבעצם אם שמעון הצדיק חותם את הכנסת הגדולה, הרי שאנטיגנוס איש סוחו למעשה הוא התנה הראשון שאנחנו פוגשים בתורה שבעל פה אחרי כנסת הגדולה. וכמו ששמעון הצדיק הוא אותה חוליה מחברת בין הכנסת הגדולה לבין התנאים, כך אנטיגנוס הוא החוליה המחברת בין שמעון הצדיק ושיירי כנסת הגדולה לבין הזוגות. כי מהמשנה הבאה שאליה ניכנס עוד רגע ואילך, אנחנו מגיעים לדור הזוגות עד להלל ושמי. המושג זוגות ויחיד, צריך להבין אותו, אנטיגנוס איש סוחו הוא בעצם היחיד, האחרון, אחרי שמעון הצדיק, שמשמש בו זמנית בכל התפקידים, גם כנשיא, גם כאב בית דין, תפקידים שיתפצלו מהמשנה הבאה לשני אנשים. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, וכך כל הזוגות הבאים, הראשון שבהם הוא נשיא הסנהדרין והשני הוא אב בית הדין. הוא סגנו שמשמש אב בית הדין. כך שבעצם משנתו של אנטיגנוס מבחינת תנאים אחרי כנסת הגדולה היא משנה א' שלנו, אחרי שתי המשניות שעוסקות במעבר, במסורת, במשה קיבל ואנשי כנסת הגדולה, והמשנה של שמעון הצדיק, באה לפנינו המשנה הזאת שהיא אולי הפתיחה לפרק, והיא מוזרה מאוד. היא אומרת דבר שלכאורה אנחנו אולי יכולים לקמוה אליו, לצפות אליו, אבל גם התורה לא מדריכה אותנו כך. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מילא היה כתוב, אלא אל תצפו לפרס, וכשהפרס יבוא זה, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כל התורה התרגלנו אם בחוקותיי תלכו, אז בנתתי גשמיכם בעיתם, ואם חלילה בחוקותיי תמאסו, אז יבואו אנשים. ודאי שהלשמה הוא הגדול ביותר, אבל מסכת אבות מדברת אלינו כבני אדם. היא לא מעמידה אותנו באיזשהו מקום ככה מאוד 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 גבוה, אבל תיאורטי מבחינת האדם. בני אדם כן חיים בעולם שיש בו שכר ויש בו עונש. הם יודעים מה שכר הם יקבלו אם הם יקיימו את המצוות, ומה העונש הם יאנשו אם חלילה לא. גם התורה לא נמנעה מלהתוות לנו דרך שיש בה גם שכר ועונש. אגב, אם אנטיגנוס איש סוחו הוא באמת האיש שבא אחרי הכנסת הגדולה, והוא פותח את הפרק שלנו, הפרק הבא במשנה ידועה של רבי, עורך המשנה, נפתח בדיוק הפוך. רבי אומר, איזו היא דרך ישרה במקור שתיים שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, והווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. הוא מסביר למה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. והווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסידה. רבי בהחלט קורא לנו להשתמש במושגים האלה, על מנת לא לבוא לידי עבירה. חז"ל אגב אומרים שאומנם לאנטיגנוס איש סוחו היו כישלונות גדולים בהמשך. חז"ל אומרים ששני תלמידיו של אנטיגנוס איש סוחו היו צדוק ובייטוס, ומהם צמחו צדוקים ובייטוסים. חז"ל אומרים את זה באבות דרבי נתן על המשנה הקרובה שתבוא אחרי הזוגות האלה, שאומרת, חכמים היזהרו בדבריכם. הם לומדים מי זה החכמים שצריכים להיזהר בדבריהם, כאילו כל המשנה הזאת לא נאמרה אלא על אנטיגנוס איש סוחו, שאמר דברים גדולים כל כך, אבל הם מוגזמים מדי, הם בלתי אפשריים. ואז עמדו שני תלמידיו הגדולים, צדוק ובייטוס, ואמרו, נו, אז אין שכר, ואין חלילה עולם הבא, ואין וכו' וכו' וכו', עד שהצמיחו מתוכם את הצדוקים ואת הבייטוסים. אז האם באמת כל המשנה שלפנינו באה ללמד, כמו שראיתי כבר מי מהפרשנים שרוצה להגיד, ואז היא יחידאית, אין עוד כזאת משנה במסכת אבות. היא באה ללמד איך לא אומרים. כלומר, היא באה לומר איזשהו משהו גדול מרומם, אבל תיאורטי, שלהשתמש בו בפועל יכול ליצור אצל גדולי תלמידיו של אנטיגנוס איש סוחו טעות. אז מה היא רוצה מאיתנו? הרי אני קהל היעד של מסכת אבות. אני לא נמצא במדרגה הזאת של אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פעל. בטח אני שואף לעשות הכל לשמה. אגב, מה הפירוש אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס? הבו כעבדים המשמשים את הרב בלי להתחשב בפרס שיהיה? או הבו כעבדים המשמשים את הרב במטרה שלא לקבל פרס? כמו שחלק מהפרשנים אומרים, ואולי זה נשמע יותר פשוט. אם נניח שזאת המשנה, והיא ודאי משנה עצומה שמדברת על לעבוד את הקדוש ברוך הוא מאהבתו ומיראתו ולהיות במדרגה הזאת, זה נפלא, אבל זה שונה מכל מסכת אבות. מסכת אבות פונה אליי במקום שאני נמצא, היא אומרת לי, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. היא אומרת לי, יהי ביתך פתוח לרווחה. היא מכירה את חולשותיי. היא פונה אליי ואומרת לי איך להתנהג. חוץ מהמשנה הזאת. אמרתי שלא נאריך בה, כי נגיע אליה יותר כאשר נלמד את המשנה המקבילה בפרק ב' כשנפתח בו. ואז נגיע למתן שכרן של מצוות וננסה לברר שכר ועונש. לעניות דעתי, ובזה אני אסתפק במשנה הזאת ועבור ישר למשניות הבאות, לעניות דעתי אנחנו נצמדים להנחת היסוד שביקשנו להניח בתחילת הסדרה שביקשנו ללכת בה בחורף עם מסכת אבות ועם ספר בראשית. מצאנו את אותו משפט רומז במהר"ל שמבקש לומר שמסכת אבות היא חמישה פרקים סדורים כחמישה חומשי תורה. ולפי זה פרק א', כך אומר המהר"ל, הוא ספר בראשית. לפי הדברים האלה הדבר הוא מופלא. המשנה הראשונה היא ממש המעבר של המסורת. כמו ספר בראשית, מי העביר למי. במשנה השנייה, כך ראינו בשבוע שעבר, מעמיד שמעון הצדיק את העולם המוסרי על שלושה דברים. הם שלושת האבות. גמילות חסדים, אברהם של החסד, עבודה, יצחק אבינו הנעקד, העבודה, ועל התורה יעקב אשתם יושב אוהלים, התורה של יעקב. משנה ג' של אנטיגנוס איש סוחו ממשיכה לעסוק בספר בראשית. בתורה יש שכר בעונש. אבל זה מתחיל ממתן תורה ואילך. אברהם אבינו לא הכיר את הפרס, את השכר, את העונש, את המערכת הזאת שמתחילה איתנו מפרק ב' שהוא ספר שמות. רבי, עורך המשנה, עורכה של מסכת אבות, מתחיל ממתן שכרן של מצוות, כי הוא מתחיל בספר שמות. אנטיגנוס עוד מדבר איתנו על העולם לפני שהוא היה מצווה ועושה. יש ממדים שבהם גדול המצווה ועושה. שם נגיע בפרק ב'. עכשיו אנחנו עוד טרום מתן תורה. עכשיו אנחנו עוד בעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרט. אברהם אבינו מגלה מכליותיו את הקדוש ברוך הוא, לא מפני שרב לימדו ולא מפני שאב לימדו. איך אומרים רבותינו? אברהם אבינו מגלה את הקדוש ברוך הוא כמו ילד שפתאום מתגלה לו שאדם אחד התחיל לגדל אותו, מצא אותו וגידל אותו. כך אברהם אבינו הרי שואל, מי הוא בעל הבירה? מי נותן, מאיפה זה בא כל האוכל הזה? מי הוא בעל הבירה? ומגלה אותו ילד שמישהו גידל אותו. סתם מצא אותו ברחוב וגידל אותו. האם הוא ישאל, ומה הפרס שהוא ייתן לי בסוף? או שהוא יבין שהוא גידל אותי, הפרס כבר ניתן מזמן, כל שנייה זה פרס. ספר בראשית נמצא באמת במדרגה שאנחנו כבר לא בתוכה. זה אנטיגנוס איש סוחו, הוא מתאר לנו את הסדר. כשנגיע אלינו, אז נגיע לרבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, מה אתה עושה פה? והוא ילמד אותנו על שכר מצווה ושכר עבירה, איך מגיעים לזה, זה כבר בספר שמות, זה כבר בפרק ב'. היסוד, אני חושב, שיכול להבהיר פשוט את המהלך כולו, עוד נחזור לאנטיגנוס איש סוחו, דמות שצריך לתת עליה הרבה מאוד את הדעת, כי בעצם הדבר היחיד שיש עלינו, שיש לנו ממנה, זאת המימרה הזאת. למרות שזו דמות שהייתה האחרונה כשמעון הצדיק, שהקיפה את הכל. צריך להיכנס עוד למשנה הזאת ונעשה את זה בפרק הבא. והסתפקתי באמירה הזאת, לפני שלעניות דעתי זה מסביר פשוט מה שהוקשה על ידי כולם. אם אנחנו הולכים כדרך הזאת שפרק א' לוקח אותנו מבריאת העולם דרך האבות בעולם הפרטי המוסרי שלנו. בהמשך להנחת היסוד הזאת, צמד המשניות הבאות של הזוגות מוביל אותנו לתחנה הבאה של ספר בראשית, היא ממש התחנה של פרשיות השבוע שלנו. יוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, בהמשך ננסה לראות איך הם ממש אברהם ושרה, אברהם אבינו והדרך, התנועה שהוא מקים. אבל כדי להגיע לזה, בואו נלמד קודם כל את המשניות עצמם. יוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מהם. קור שלוש, אולי נראה ברשותכם, שנייה מצד שמאל את ההתחלה של דברי הרב מברטנורה. כל התנאים הנזכרים בפרק זה, זוג זוג, פלוני ופלוני, קיבלו מפלוני ופלוני, הראשון מהם נשיא, והשני אב בידין, כאשר אמרנו מקודם. אגב, תקופת חייהם של יוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, איש ואיש, זה או שגר שם, או כמו שחלק מן הפרשנים אומרים, האיש של ירושלים. כלומר, גדול ירושלים, האיש של צרידה, רבה של צרידה, ראש העיר צרידה, המקום צרידה הוא קרוי על שם מרכזיותו, לא חשוב. תקופת חייהם היא הדור שלפני מרד החשמונאים. הם חיים בעצם בדור שבו ההתייבנות מגיעה לסיעה. אתם זוכרים שאצל שמעון הצדיק ראינו את אלכסנדר מוקדון, הקדמנו אותו, אנחנו נמצאים אצל הזוג הראשון ואנחנו דור לפני המרד. את הידיעה ההיסטורית הזאת נצטרך ללמוד בהמשך תוך כדי הדברים, אבל שוב למשנה. יוסי בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק באפר רגליהם, והווי שותה בצמא את דבריהם. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך, אגב הנושא הוא אצל שניהם ביתך. נכון? איך הבית שלך בנוי? אצל יוסי בן יועזר, הבית, ולבית כנראה יש משמעות חשובה בדור שמתייבן ומתבולל ומאבד כל כיוון. אצל יוסי בן יועזר הוא מדבר על הבית כמקום תורה, כבית ועד לחכמים. ועליך כמי שמתקשר אל רבותיו, הווי מתאבק באפר רגליהם. עוד מעט תנסה להבין את זה יותר, אבל הנושא ברור. יוסי בן יוחנן, אצלו הסיפור הוא נושא שונה בבית. הדגש הוא יהי ביתך פתוח לרווחה, חסד. ויהיו עניים בני ביתך. ואל תרבה שיחה עם האישה, החלק השלישי הזה נראה, חוץ מזה שצריך להבין אותו, לא קשור לשני הדברים הראשונים. אלא אם כן, דרך אגב, נלך כמו שהאברבנל מציע, ואז זה דבר מעניין מאוד, יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, מדבר על זה שביתך צריך להיות פתוח. ואתה צריך לקבל אורחים. ואתה צריך לקבל בחלק השני שלו עניים. דווקא מפני שאתה כל כך איש חסד והכל פתוח, אז הייתי מבקש להזהיר אותך שאתה במיוחד תיזהר. אברבנאל אומר, באים עניים ובאים עניות, והכל קיים, ולכן יוסי בן יועזר שדיבר על בית המדרש, לא היה כל כך צריך לדבר על הנושא של כוחה של צניעות, של הדרך הצנועה שבה הדברים צריכים להתנהל. אבל יוסי בן יוחנן רואה חשיבות דווקא בגלל דבריו להזכיר את זה. עוד נחזור לחלק הזה במשנה, הוא מאוד חשוב. אגב, החלק האחרון של המשנה מאוד לא מתאים לסגנון של המשניות פה. זה יותר נשמע מאוחר, ובאמת הרב מברטנורה והפרשנים האחרים מתווכחים ביניהם, האם החלק הבא של המשנה הוא דברי יוסי בן יוחנן, או שזה תוספת מאוחרת שהוסיף רבי יהודה הנשיא על דברי יוסי בן יוחנן. אחרי המשפט ואל תרבה שיחה עם האישה, כתוב, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהינום, לא, נקודה, אין וכו'. וצריך ללמוד, זו סוגיה גדולה, אבל אנחנו צריכים להבין אותה בהקשר של המשנה. פרשנים נחלקו, בפשטות המושג הזה באשתו אמרו, מזכיר לנו תמיד ברייתות שאומרות את הדבר המאוחר, כלומר מה שנאמר במקור, הכוונה הייתה ל-X, ואז זה פירוש מאוחר יותר, זה לא חשוב. המדרש שמואל אומר שאלה תוספת דברי רבי, ולפי הרב מברטנורה זה דברי יוסי בן יוחנן שאומר באשתו אמרו מה שאני אמרתי את המשפט הקודם, רבותיי לימדו אותי שזה לגבי אשתו אמרו. אבל כך או כך, אנחנו נחזור לחלק הזה, סדר הדברים של שתי המשניות ברור. שניהם מדברים איך אדם מפתח את ביתו. יוסי בן יועזר מדבר על בית ועד לחכמים. יוסי בן יוחנן מדבר על חסד. הרב מברטנורה אגב מאיר במשנה ה', אתם רואים בסוף דבריו במקור 3 מצד שמאל, יהי ביתך פתוח לרווחה, הערה מעניינת, כביתו של אברהם אבינו עליו השלום. כלומר, הרב מברטנורה רגיש כאן לדמיון לאברהם אבינו. אני רוצה לטעון שהדמיון הוא הרבה יותר מקיף, ולזה הכוונה, ונגיע לזה בהמשך, שהיה פתוח ביתו לארבע רוחות העולם, כדי שלא יצטרכו האורחים להקיף למצוא הפתח. זה נשמע עניין טכני, שלא יצטרכו להקיף ולחפש את הדלת, אבל זאת תפיסת עולם שלמה. האם האורחים הם חלק טבעי מעולמך, או שיש איזושהי... יש איזושהי נישה, יש איזשהו קטע בחייך שבו אתה מסמן וי על הנושא הזה. זה דרך הדלת או שפשוט ביתך פתוח? ננסה להבין את המושג עוד מעט. מה זה ויהיו עניים בני ביתך? אם ביתך פתוח לרווחה אז כולם נמצאים. אלא מה הכוונה עניים בני ביתך? שיגורו בבית ושלא יהיו אחרים? מה כתוב פה? פירושו של הרב מאוד מעניין על ויהיו עניים בני ביתך. ויהיו עניים בני ביתך, אומר הרב מברטנורה, בני ביתך הוא הבין לא במובן של אירוח עכשיו. אם ביתך פתוח לרווחה, אז בטח צריך הרבה עוזרים. אז יהיו עניים בני ביתך, אצל הרב מברטנורה זו קריאה לעבודה עברית. תראו את הדברים בסוף מקור ה'. ולא יקנה עבדים, הכוונה יקנה עניים. ולא יקנה עבדים לשמשו, מוטב שיהנו ישראל מנכסיו. ולא יהנה זה רק נען הארור. אתה תעשה את זה אם יהיו עניים בני ביתך. זה מעניין הפירוש. לפי הרב, יהיו עניים בני ביתך, לא חוזר על יהי ביתך פתוח לרווחה, כי אם כן זאת חזרה.
מה באו להוסיף? אלא הוא מדבר על זה שמצד אחד ביתך פתוח לרווחה, ואז בדבר אחר שבא להגיד, החשיבות, גם כשאתה מחלקל, כשאתה מעביד, כשאתה מפרנס, לפרנס את עניי עמך. יפה. חלק גדול מהפרשנים הולכים אחרת במשנה האחרונה, ובאמת נראה שויהיו עניים בני ביתך, זה עוד פירוט ביהי ביתך פתוח לרווחה. ולפי זה יהי ביתך פתוח לרווחה פירושו איזשהו יחס כללי לעולם, לציבור, לנתינה, חסד באופן כללי. זה לא מדבר פה רק על האדם הפרטי. יכולה תנועה שלמה להיות מאוד מקבלת באופן כללי, אבל אין לה שום יחס אל הפרט. היא לא מכירה את ה... אין לה נגישות אל הפרט. היא לא יודעת מה קורה מעבר לדלת השנייה. אבל יהיו עניים בני ביתך, לפי זה בא לדבר על זה שיש לך יחס אישי אל העני הספציפי. לא רק שביתך פתוח לרווחה, אלא כשהוא פתוח לרווחה ונתקבצו בו 1,000 איש, אז אפשר לתת להם כינוס גדול, דרשה גדולה, שיחה גדולה, מצוין. עכשיו יש כך וכך וכך עניים בחומר או ברוח, זה לא חשוב עכשיו, שמישהו צריך לדבר איתם באופן פרטי. לזה יש לך תשובה? זאת נקודה שציבור צריך לחשוב עליה. יכולה להיות פתיחות, וזה דבר חיובי, של איזשהו חסד רחב מאוד. אבל כשזה מגיע אל הפרט, פשוט אין מי שימשיך, אין מי שידבר, אין מי שיעשה את זה. אגב, בעל הילקוט מעם לועז מסביר כמו שאני אומר עכשיו, והוא מסביר את זה במשל יפה יפה. ואני רואה את זה במקור 5. משל כל כך יפה, כל כך פשוט. הוא מביא את זה בדוגמה הפשוטה, הוא אומר, כשאתה מכין עצמך לשבת ויום טוב להצב ליד השולחן, זה לשונו הכי פשוטה שיש, בכלל בכל המקומות. כשאתה מכין עצמך לשבת ויום טוב, אתם רואים מקור 5 למטה, להצב ליד השולחן יחד עם אשתך ובני ביתך, יזכר גם בעני שאין לו מעות להכין לצורכי שבת ויום טוב, ונפשו אגומה עליו. עד כאן פשוט, עכשיו החידוש שלו, שאם לא תזכרה הודעה, שכל מה שאתה מוציא לשבת ויום טוב לא יבוא לכלל חשבון בעולם הבא, כשיבוא הקדוש ברוך הוא לפרוע לך על הוצאות שבת ויום טוב, שאינם נכנסים בכלל קצבת פרנסתך. הרי יש כלל ידוע שאנחנו יודעים, שהוצאות של שבת, זה הקדוש ברוך הוא משלם. מצוין. אומר הילקוט מעם לועז, כן כן, אבל זה בתנאי שיש גם עניים בני ביתך בארוחה. מסובך. זאת אומרת, אם ההוצאות של שבת לא כוללים את הפרט הזה, לא שאתה לא בסדר בפרט הזה, אין בכלל כיסוי הוצאות על כל הסיפור. כלומר, כל העסק לא מוכר לצורכי מס. למה? משל. משל כל כך יפה, כדאי לראות אותו מבפנים, להגיד אותו בעל פה זה פחות. משל למה הדבר דומה לעשיר אחד שהיו לו שני בנים. אחד עשיר ואחד עני. יום אחד קיבל הבן העשיר מכתב מאביו העשיר, שהוא מסיא את בן הזקונים שלו, השלישי, שהוא מסיא את בן הזקונים שלו, והוא מבקש ממנו לבוא לחתונה יחד עם אחיו, ואל יחוס על ההוצאות. שיבוא, ייקח איתו את אחיו, ויבוא לחתונה. כי כל מה שיוציא לכבודו של האב, יוחזר לו בשלימות. הבן העשיר, כשקרא את המכתב, הלך מיד לחנות, וקנה והזמין בגדי כבוד לו ולבני ביתו. It's on the house. זה משולם. והכין עצמו לדרך, ומיד נזכר באחי ואני, ואמר לו, היכנס למרכבה, כך אבא ביקש ממנו, נכון? וסע עמי לעיר שבה גר אבינו, שכן הוא הזמין את שנינו לחתונת אחינו הצעיר. כשנודע לאביו שהם באים, יצא לקבל פניהם בטופים ובכלי זמר. בתחילה יצא מהמרכבה העשיר. שאלו המחותנים, מי זה? אמרו, זה בנו של המחותן. אחר כך יצא אחיו לבוש קרועים. שאלו המחותנים, מי זה? אמרו האנשים, אף זה בנו של המחותן. נתקרקמו פני האב, אבל כבש כעסו ולא אמר כלום, והלביש בנו העני בגדי כבוד כדי שלא יתבייש יותר. כשקלו שבעת ימי המשתה, אמר העשיר, הבן העשיר לאביו, אני מוכרח לנסוע למקומי בגלל עסקיי. אני בטח יכול להישאר עכשיו להתעקע שם, אבל העשיר צריך לעבוד. אמר לו אביו, סע לשלום. המפתחות בפנים אומרים אצלנו, תיסע. אבל כסף, התחייבת הרי לחסות את ההוצאות. ראה הבן שאין אביו מזכיר כלל עניין ההוצאות, הוציא המכתב ואמר לו, והרי הבטחת לי לשלם כל הוצאות הנסיעה. אמר לו אביו, בוא ונקרא את המכתב בדקדוק. וקרא בו ומצא שכתוב בו כך, אם תוציא הוצאות לכבודי, אשלם לך הכל. אמר האב לבן, אם היית חס על כבודי, כי אז היית דואג שאחיך העני גם יבוא במלבושי כבוד, ולא היית מביאני לידי בושה. ואם לא עשית את זה, סימן שכל מה שהוצאת לכבודך הוא לטובת עצמך הוצאת. אם כן, למה אני חייב לך לשלם את הוצאותיך? פילי פלאות. זה שהעני אחיך לא מתארח אצלך בסעודה של שבת, זאת לא בעיה שלך איתו. זה סימן שזה לכבודך ולא לכבודי. כי אם היה לכבודי, אתה היית מבין שאני מתבייש, אני ריבונו של עולם, בזה שהבן שלי השני לא נמצא בסעודה הזאת בשבת. כלומר, אם יש לי ילד אחד שעוד לא ראה אף פעם סעודה של שבת, ואתה סועד סעודה של שבת, אבל הוא לעולם לא היה בן ביתך, אז ההוצאות של השבת אינן על החשבון בכלל, כי זה לא סעודה לכבוד הקדוש ברוך הוא, זה סעודה לכבודך. זאת אמירה מחרידה. אז זו סעודת שבת בהידור, עם כל השיעורים של החזון איש. הכל יהיה שם. אבל זה לכבודך. זה לא בעיה בבן אדם לחברו כביכול. אתה בכלל לא מוטרד מזה שאני... כך הולך הבן שלי. מה עם הבושה שלי בפני המחותנים? אני חושב שזה הפשט של יהי ביתך פתוח לרווחה. זה דבר עצום. אבל האם יש המשך קשר עם העני? שוב, בחומר או ברוח, לא חשוב. עם אחיך. מהצד השני של הבניין. שעוד לא ראה אף פעם סעודה של שבת. כשאתה יושב ומכין צורכי שבת ויום טוב לך ולבניך. זאת המשנה השנייה של יוסי בן יוחנן. אבל יוסי בן יוחנן הוא בן זוג של יוסי בן יועזר, הוא סגנו, הוא אב בית הדין שלו, וממילא הוא צריך להיות המשלים. בזוג יש הפרדה והשלמה. זוג, גם במילה זוג, זוג פירושו, זוג זה מספריים דרך אגב. זוג זה שני דברים מנוגדים שמשלימים זה. יוסי בן יוחנן שמדבר על הבית הפתוח, על הבית של החסד, על הבית שבו נכנסים לביתך כל דכפין, כל דצריך.
הוא בעצם בן זוגו של יוסי בן יועזר הגדול, שדיבר על הבית הלמדני, על בית המדרש, על הבית שמרוכז סביב תורה, על בית ועד לחכמים. יהי ביתך בית ועד לחכמים, פה לא מדובר על עניים, פה לא מדובר על חסדים, פה מדובר על עומק, פה מדובר על תורה. על בית מדרש שהבית שלך משמש. הזכרנו פעם את רב חיים מוולוז'ין, שמקוצר זמן לא נקרא בפנים, הוא מופיע במקור 4, בדרך כלל מסבירים את והווי מתאבק באפר רגליהם, במובן הטכני, כך הרב מברטנורה מסביר, בזמנם הרי עוד לא היו כיסאות ושטיחים, ואז היה פשוט אפר. הרב הזקן היה יושב על שרפרף קטן, והציבור, התלמידים, היו יושבים על האפר, על הרצפה. וכשהוא ישב שם, היה פשוט עולה אבק. וזה היה המושג של הווי מתאבק באפר רגליהם, כי היו נמוכים טיפה יותר והיה אבק. אבל לפי רב חיים מוולוז'ין, הפירוש הוא אחר, פירוש מופלא. רב חיים וולוז'ינר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים. ביתך צריך להיות בית התוועדות של חוכמה, של חכמים. ואתה, תקשיבו מה זה בית וולוז'ין, ואתה תאבק איתם. אל תקנה מה שאומרים. תחלוק. אל תסכים, תתווכח, תתפלפל, בית מדרש. אבל כשאתה נאבק איתם, זכור שאתה באפר רגליהם. יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק בהכנעה, באפר רגליהם. הוא אגב ממשיך עוד יותר נפלא. הסיום זה והווי שותה בצמה את דבריהם. מה פירוש והווי שותה בצמה? אדם שותה, הוא כבר לא צמא. מה זה והווי שותה בצמה? שותה, אחרי זה הוא רווה. אומר והווי שותה בצמה, כמו אדם שהולך במדבר, אומר רב חיים מוולוז'ין. מי ששומע אותו שומע את וולוז'ין. כמו אדם שהולך במדבר ויש לו רק מים מלוכים. הוא שותה כי הוא חייב לשתות. אבל ככל שהוא שותה הוא יותר צמא, כי זה מלוח. תשתה ותהיה צמא מהשתייה. תשתה ותגיד זה מלוח, ותרצה יותר, אבל באפר רגליהם. בין אם נוסיף את הדברים של רב חיים וולוז'ין במשנה, בין אם נבין והווי מתאבק באפר רגליהם והווי שותה בצמא את דבריהם כפשוטו, יוסי בן יועזר מדבר על התורה, על העומק, על בית המדרש בבית. יוסי בן יוחנן מדבר על הבית הפתוח, על החסד. הייתי אומר במילים אחרות, יוסי בן יועזר מדבר על בית המדרש, ויוסי בן יוחנן מדבר על בית הכנסת הפתוח לכולם, לכולם, לכולם. קשה מאוד ללמוד משנה כזאת בלי הוא היה אומר. אני לא יודע אם יש עוד טענה שכל כך הרבה מספרים על הטרגדיות האישיות בנושא הרוחני מסביב לביתו כמו על יוסי בן יועזר. יוסי בן יועזר, נשיא הסנהדרין, נשיא ישראל בדור הראשון של הזוגות. שוב, אנחנו בדור של התייבנות, בדור של שיא החושך, לפני מרד החשמונאים. מי משתתפים במרד החשמונאים? איפה הוא יוצא? ממודיעין? עם איזו משפחה? תחשבו מה קורה פה עכשיו. להיות נשיא בדור הזה זה קשה. ובואו נחשוב רק רגע על שתי המשיכות, על מי שאומר שמה שצריך עכשיו בדור הזה לעשות זה להקים בית מדרש חזק עם עומק ולהתאבק בו ולהיאבק ולהמשיך ולשמור על העומק הפנימי, ועל מי שעומד לידו ואומר לא, מה שצריך עכשיו לעשות זה לפתוח את הבית לרווחה ולהכניס את כל העניים ולצרף את כולם. ושתי הגישות האלה ילכו בסוף ביחד. ואי אפשר שלא לחזור, אי אפשר בכלל ללמוד משנה באבות בלי לשאול מי הוא היה לפני שהוא אמר. כי הוא לא אמר, הוא היה, ולכן הוא היה אומר. אז מי הוא היה? יוסי בן יוחנן מופיע כמה פעמים בש"ס, אבל כל פעם הוא מופיע בצמוד ליוסי בן יועזר. זה אגב מתאים לאב בית הדין של הנשיא. אז שניהם נאמר שמי שמתו בטלו אשכולות. בטלו אנשים שהיה בהם את הכל. אבל על יוסי בן יועזר יש גם סיפורים פרטיים. האחד מהם מופיע במסכת בבא בתרא, אגב דיון בירושה. שם מסופר על עולם פרטי של יוסי בן יועזר, שמי שלומד את הגמרא בכלל לא שם לב לזה, כי זה כמעט צדדי, אבל כשעוסקים באיש, תראו מה קורה במקור 9. תשמע, ביוסף בן יועזר היה לו בן שלא היה נוהג כשורה. והייתה לו שאלה גדולה בירושה. אבל אליטה דדינרי, היה לו ירושה להעביר, וזה עד כדי כך לא היה כשורה, שהוא פחד שהוא יעשה בזה דברים רעים. הוא השתמש בזה ליוונות, לעבודה זרה, לדברים אחרים. קם הקדשה, לקח את הכסף והקדיש אותו לבית המקדש. זאת סוגיה מעניינת מאוד בבבא בתרא, בפרק מי שמת, בפרק שעוסק בנחלות וירושות, ושם בהמשך אגב מופיע מעניין מאוד איך בהמשך הבן הזה עושה סיבוב בסוף. זה חוזר. אבל ההתמודדות עם התרחקות מהדרך הייתה אצל יוסי בן יועזר בבית, הווה לי בן שלא היה נוהג כשורה. הבית היה בית ועד לחכמים. שם נאבקו באפר רגליהם ושתו בצמא את דבריהם, אבל הבן שלו, אבל הבן שלו היה נוהג כשורה. אבל זה כלום. היה לו גם בן אח. וזה לדעתי הסיפור המחריד ביותר שאני מכיר על ריחוק לא רק מהרעיונות הרוחניים, הדתיים, אלא מהכל, מהלאום, מהמוסר. המדרש השני מופיע במקור 10 לפנינו, והוא אגב מקורו הוא מעניין מאוד. אני רק אזכיר איכן הוא מופיע. הוא מופיע בפרשת תולדות במדרש רבה. אתם זוכרים שכאשר יעקב מגיע אל יצחק כיעקב המחופש לעשיו, יצחק לא מבין הכל כל יעקב, נכון? הידיים ידי עשיו, ויעקב שלא יכול להפעיל את חוש הראייה, מפעיל בראש ובראשונה את חוש הריח. וירח את ריח בגדיו, ויברכהו. יש סיבוך, הכל איקס, המישוש, הפוך, אז נשתמש בריח. וזו באמת שאלה משונה. אם הוא עובד עליך, אז אתה לא חושב שהוא יכול לעבוד עליך גם בבגדים? יצחק הוא צלול, הוא לא רואה. אבל אחד משניים, אם הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, אז יש בעיה. אז איך אתה קובע לפי הבגדים? חז"ל דורשים דרשה מרתקת. וירח את ריח בגדיו ויברכהו, ישנן שתי דרשות בדיוק הפוכות. האחת אומרת, וירח ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, הריח ריח גן עדן. טוב, לא מבין, אבל זה יצחק אבינו מבין. הדרשה השנייה אומרת משהו בדיוק הפוך, על פניו הפוך. וירח את ריח בגדיו על תקרי בגדיו אל הבוגדיו. הוא הריח את יעקב והוא הריח את הבוגדים, כלומר את הכי הכי מרוחקים, הכי מרושעים, הכי מנובלים שיכולים לצאת מיעקב. ואז מביא המדרש שתי דוגמאות, האחת של יוסף משיטה, איש שבשיא נבלותו הוא זה שנתן לרומאים את כל הדרך איך נכנסים לתוך הר הבית וגונבים את מנורת הזהב. הוא מצליח להחדיר אותם פנימה. זאת לא שפלות של, של עניין דתי, זה הכל, 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 הכל. אבל בסוף הדרך, כאשר הוא כבר יוצא, הוא בשלב מסוים פתאום מתייסר ונותן להם שיהרגו אותו, כי הוא לא יכול להמשיך לחיות. הדוגמה השנייה על הבוגד הגדול היא לא פחות ולא יותר מאשר על בן אחיו של יוסי בן יועזר איש צרידה, והבגידה מתרחשת עם דודו יוסי בן יועזר איש צרידה, בן הדור הראשון של הזוגות, בן דור ערב מרד החשמונאים, אולי דור הבגידה, ההתייבנות, ההתרחקות. ותראו לאן מגיע השיא אצל בן אחיו יקום איש צרורות. אגב, אני חושב שאין סתירה בין וירח את ריח בגדיו, ריח בוגדיו, לריח גן עדן הריח. יצחק אבינו גילה שאצל בני יעקב בסוף בסוף גם בריח בוגדיו יש ריח גן עדן. רק צריך לדעת בריח הזה, לדעת איך עובדים. זה מסובך. זה ידע יצחק. מי הוא יקום איש צרורות? ולמה זה כל כך חשוב להבין את עולמו של יוסי בן יועזר דרכו? יקום איש צרורות היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, מקור 10, אני מתנצל קצת על האותיות הקטנות, נקרא מבפנים. היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה. והבה רכיב סוסיה בשבתה. שאר המקור הוא בעברית חוץ מהמשפט היחיד הזה. היה רוכב על סוסו בשבת. אנחנו מכירים עוד אחד אגב בדור מאוחר יותר, אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר. אחר, אבל רבי מאיר בשוקי טבריה, פעם עסקנו באלישע בן אבויה, וההתלבטות הקשה, זאת לא בגידה, זה כאב לב, זה רבי מאיר שתוכו אכל וקליפתו זרק, זה אלישע בן אבויה שלא יכול לחזור לתוך החצר, לתוך בית המדרש, וכאילו להכעיס הולך עם הסוס ורב מאיר לידו. כאן זה סיפור לגמרי אחר, כאן זאת לא התלבטות. כאן זה לא התלבטות רוחנית. בואו תראו את יקום איש צרורות הזה. ועבר אחיו סוסיה בשבתה. אמר לי, יקום איש צרורות לדודו יוסי בן יועזר, איש צרידה. שרואה את הדמיון בין צרורות לצרידה, יכול לשים לב אליו. אמר לי, קומי שריתה למצטבלה. הנה הקורה שעליה אני הולך לתלות אותך, לתלוב אותך. עברית אחרת, החליט השלטון שהורגים את יוסי בן יועזר, כי הוא משמש נשיא ישראל. אגב, מובן למה? כי הוא עושה בית ועד לחכמים. הוא מתאבק באפר רגליהם. אין איתו שפה משותפת של בית פתוח לרווחה. ואת מי שולחים להיות התליין? את יקום איש צרורות. אגב, אצל יוספוס מופיע כהן גדול מתייוון, אחיין של יוסי בן יועזר בשם אלקימוס. וזה יקום איש צרורות. ושם מופיע סיפור דומה, שמת מיתה חטופה, עוד מעט נראה את זה, וקורה שם דבר מאוד מאוד מעניין. אבל תחשבו מה זה אומר מורלית, שלוקחים היוונים בהחלטתם להרוג את נשיא הסנהדרין, שהוא הכניסה הפנימית, זה שריפת ספרי התלמוד, אבל ככה בשיא. ואת מי הם שולחים לבצע? מי הקלגס שיבצע את הפעולה? אחיינו יקום איש צרורות מול יוסי איש צרידה. מי יקום? מי יהיה חזק יותר? אמר לי, תוך כדי ההליכה, צריך להיות, איזה נפש צריך כדי להרוג את הדוד שלך? אמר לי חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבי מרח. נו דוד זקן, תסתכל על ההבדל בין הסוס שלי שעליו אני רוכב, הוא כנראה רחב על סוס מכובד שמקבלים תליינים נכבדים, וחמי סוסך, ותסתכל על הסוס שלך, אני יודע על מה היה יוסי בן יועזר שם, זה ארכבי מרח, זה מה שהקודש ברוך הוא ארגן לך, זה מה שהבוס שלי ארגן לי. נו, אולי תחזור בך שתי דקות לפני. אמר לו יוסי בן יועזר, תראו את בית המדרש מהלך, אם כן למחעיסיו קל וחומר לעושי רצונו. כלומר, אומר יוסי בן יועזר, מצוין, עם כזה סוס זוכה מי שמחעיס את הקדוש ברוך הוא כמוך, אוהו לאיזה סוס עוד אני אזכה. הוא בדרך להתעלות, אבל מצד הקל וחומר זה עובד. בית מדרש. אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך? על מה אתה מדבר בכלל? יש בעולם מישהו שעשה רצונו יותר ממך? אתה התאבקת כאפר. אתה שתית בצמא. על מה אתה מדבר בכלל? אמר לו, הסוגיה נמשכת. ואם כך לעושי רצונו, קל וחומר למחיסיו. כלומר, אם אתה רואה את עושי רצונו הולכים להתעלות, אוהו, איך שילכו להתעלות מחיסיו. דברות. נכנס בו הדבר כארץ של אחנה. יוסי בן יועזר לא היה מי שמחבק בבית פתוח לרווחה. זה היה יוסי בן יוחנן. אבל העוצמה הזאת, האמת הזאת, הכוח הזה להמשיך להגיד קל וחומר לשני הכיוונים כשאתה הולך בדרך לשם, האמת הזאת נכנסה בו ביקום איש צרורות כמו ארץ של נחש. זה ביטוי, ארץ של אחנה, זה פעפע בו בפנים, זה לא יצליח לצאת. והלך וקיים בעצמו 4 מיטות בית דין, קיים על עצמו. תקילה, ריפה, הרג וחנק. הזכרתי גם ביוספוס, המסמך ההיסטורי, מוזכר שאלקימוס הזה, הכהן, מת מיטה משונה. וקיים בעצמו 4 מיטות בית דין, תקילה, ריפה, הרג וחנק. איך אפשר לאבד עצמך בכל קיום 4 המיטות ביחד? מה עשה? הביא קורה. אתם זוכרים את הקורה שהוא הביא כדי לתלות עליה את יוסי בן יועזר? הוא בעצם עשה את מה שהמן עשה, הוא הפך. העץ שהוא הכין ל... הוא פתאום הפך את זה. הביא קורה, מעצה בארץ, קשר בנימה חוט וערך העצים, והקיפן גדר של אבנים, ועשה מדורה, אתם שומעים לב שיש פה אש ויש פה אבנים, יש פה תלייה, ונעץ את החרב באמצע, והציץ את האור תחת העצים מתחת האבנים, ונטלה בקורה, ונחנק. כי דמתו האש, נפסקה הנימה, נפל האש, כי דמתו חרב, ונפל עליו הגדר, ונשרף. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה. הסתכל, נתנמנם, האם גם הוא הלך למות מיד אז? הרי ברור שעכשיו יארגו אותו, אם לא הוא מישהו לידו. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה וראה מיטתו של יקום הבוגד, שעכשיו נדן את עצמו ב4 מיטות בית דין. וראה מיטתו פורחת באוויר, אמר, בשעה קלה קידמני זה לגן עדן. הוא את הגן עדן שלא קיבל לפניי.
אני אחריו הולך לגן עדן. למה הסיפור הזה חשוב כל כך? קודם כל כדי להבין את התקופה. כדי להבין באיזו תקופה פועלים יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן. בית כדי להבין אולי את מה בא להשלים יוסי בן יוחנן. בן שלא נוהג כשורה, בן אח שמהווה התליין הראשי של השלטון היווני שבא להרוג אותך. יקום איש צרורות. איש צרידה שהופך לאיש צרורות. לצורר. אבל הסיפור הזה, אני חושב, מחזיר אותנו למקור. זוג הוא שני דברים הפוכים, שבאמיתות הדברים יוצרים השלמה. זאת זוגיות. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן מדברים לעניות דעתי על תנועה שכל אחד מדגיש בפן אחר. הם מדברים בה על שלושה חלקים. יוסי בן יוחנן מדבר על שני חלקים, לא רק על אחד, על שלושה חלקים. על תנועת האמונה, הייתי קורא לזה. הייתי אפילו מעיז להשתמש באיזה ביטוי מסוכן, תנועה של תשובה מול עולם מתייוון שלם. איך מפתחים את זה? יוסי בן יועזר אומר, צריך לפתח את העומק. צריך לעשות מה שנוח עשה מהבחינה הזאת, להיכנס לתוך התיבה ולהיאבק באפר רגליהם של רבותינו, ומן הסתם שאלו אותו, עכשיו יש זמן לפלפולים, תציל את מי שיכול. הוא אמר, תציל, תציל, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל מי ישמור על הגחלת, על בית המדרש, על העומק? מי יעביר את זה לדור הבא? מי ישתה בצמה? זה נובע מאמונה אדירה. את זה יכול להגיד רק מי שבדרך לתלייה אומר קל וחומרים. כי הוא באמת מאמין שקל וחומר לעושי רצונו. רק עכשיו לא רואים את זה. יוסי בן יוחנן אומר, זה יכול מאוד להיות, זה נכון מאוד, זה דבר גדול מאוד. אבל אי אפשר להתעלם. כל כך הרבה עניים לא ראו סעודה של שבת. אם הבית לא יהיה פתוח לרווחה, אף אחד לא ייכנס. זה לא בעיה של איך אני אחזיק את בית המדרש. זה איך אני אבוא עם אחי העני לבוש קרועים אל החתונה שאבא מחכה לנו. אני לא יכול לבוא לשם. הרב מברטנורה אמר, יהי ביתך פתוח לרווחה כאברהם אבינו. מוריי ורבותיי, אני חוזר לספר בראשית. יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן מתארים פשוט את תנועת האמונה, או העזתי לקרוא לזה את תנועת התשובה שמקים אברהם אבינו, על שלושת חלקיה. אברהם אבינו נמצא בדור מאוד דומה. אברהם אבינו חי בחצי הראשון של חייו ערב מרד החשמונאים, כלומר ערב מרד אברהם העברי. הוא נמצא בעולם של נמרוד. נמרוד לא רוצה להרוג אף אחד, הוא רק רוצה שכולם ישתחוו לפסל, בדיוק כמו היוונים. ואברהם אבינו בהתחלה אולי אפילו חלק מזה. ואז הוא צריך להתחיל להכיר, ומכיר פתאום את הבורא ומחפש אותו. זה העבד שהולך ומחפש את הבורא שלא על מנת לקבל פרס, לא בגלל שהוא לא רוצה פרס, כי הוא מבין שהבורא גידל אותו. הוא בחיים לא שאל מה הפרס, הוא מבין שהפרס הוא שהוא חי. עכשיו אברהם אבינו צריך להמשיך. כאן אנחנו מגיעים בפרשיות שלנו בין לך לך לבירה לאברהם אבינו, וזה פילי פלאות. אנחנו מכירים את אברהם אבינו עם הבית הפתוח לרווחה, וירא אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, והוא מכניס אורחים והוא מחפש אורחים, והוא נוטע אשל בבאר שבע, והוא מלמד את כל העולם את שם השם אל עולם, והוא נותן לכל אחד את האכילה שלו. אבל איך אברהם אבינו עשה את זה? מה בדיוק קרה שם? הרמב״ם,
שפעם ראינו אותו מעט, אני מבקש הפעם להתעסק בו 2-3 דקות ביחד, כי הוא רמב"ם אדיר, מתאר את המהלך של אברהם אבינו ומבקש שוב לשחרר אותנו מהראייה הילדותית של אברהם ושרה. אנחנו כל פעם רוצים להשתחרר מזה מחדש, של אברהם ושרה הולכים בודדים על ההרים ומגיעים לארץ כנען ונלחמים עם עולם שלם. אברהם אבינו להזכירנו הולך יחד עם תרח אביו ועם שרי אשתו מאור כסדים ללכת ארצה כנען, והם נתקעים בחרן. הם יוצאים מאור כסדים כי הייתה מלחמה באור כסדים. מפורש כתוב בהמשך, אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך מאור כסדים. ואז כשהם מתחילים ללכת והם ממשיכים את המהלך הבא של לך לך מחרן לארץ כנען, הולך אברהם אבינו, שאגב מצטווה בלך לך, אבל הדבר הראשון שהוא עושה זה ויקח אברהם את שרי אשתו, ולפני שאני אגיע לנפש אשר עשו בחרן, אני רוצה במילה אחת, כי מזה אל תרבה שיחה עם האישה. אברהם אבינו הוא היסוד של ביתך פתוח לברך, הוא היסוד של החסד, הוא על גמילות חסדים. אברהם ושרה זה הסיפור הכי מעניין בין האבות, באבא ואמא. בין יצחק לרבקה יש צעיף. זה לא רק צעיף טכני שרבקה לקחה והתכסתה בו כשהיא ראתה את יצחק מגיע לגמל. יצחק ורבקה פעם לא מדברים. הם כל הזמן הולכים הפוך. בסוף הם מגיעים לאותו דבר. רבקה מארגנת את הדברים מהמטבח, ויצחק אומר להם את הדברים מהכיוון ההפוך, ובסוף היא דואגת שיעקב יתברך בברכה, אבל הכל הפוך. הפעם הראשונה שהם כבר מסוגרים את העניין זה שיצחק בא, רבקה באה ואומרת ליצחק, די, קצתי בחיי אם לוקח יעקב אישה כאלה מבנות הארץ. זה היה כבר קצת אחרי גיל 40 שבו הם התחתנו. זה היה כשיצחק הוא מעל 123. שיחה ראשונה. יעקב ולאה אנחנו מכירים. יעקב מאוד מאוד רוצה את רחל, אבל אף אחד לא נותן לו אותה. אברהם הולך כל הדרך עם שרה. הוא לא עושה נפשות בחרן. הם עושים נפשות בחרן. ויקח אברהם את שרי אשתו וכולי, ואת הנפש אשר עשו בחרן. הוא מגייר את האנשים והיא מגיירת את הנשים. כשכבר יש ביניהם ויכוח, הוא ביניהם, הם לא קוראים לאף שושבין, לא צריך מתווך. ווא, איזה מילים. חמסי עליך. אנוכי נתתי שפחתי בכם. אבל כל שיחה שלהם. הם קוראים לקודש ברוך הוא שישפוט ביניהם בדין תורה. ישפוט השם ביני וביניך. אבל הם מסכימים על הבורר. זה בורר טוב. הם קוראים לריבונו של עולם שיעשה. אברהם הולך עם שרה כל... אגב, הביטוי ושרי אשת אברהם מופיע כל הזמן. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. אברהם את שרי אשתו. לא מופיע רבקה אשת יצחק. למרות שכולנו יודעים שזה היה. וזה פילי פלאות. דווקא אצל יצחק, למרות הצעיף בינו לבין רבקה, פתאום אבימלך משקיף בעד החלון. והוא דווקא רואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו. ויעקב ורחל, ויעקב ולאה, והדודאים. אברהם אבינו הולך לפרעו למצרים כי יש רעב. ובדרך הוא אומר לשרה איזה משפט מאוד מאוד משונה. הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את. מזל טוב. זוג צעיר, הם בני 80 פלוס. והוא אומר לה, אוח, לא שמתי לב אף פעם. זה ממש חדש, זה נהדר עכשיו, זה גיל קורא, ממש נפלא. הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. אברהם אבינו, האבא של תנועת החסד, ושרה אמנו האמא של תנועת החסד, הם גם האבא והאמא של אל תרבה שיחה עם האישה. הנה נא ידעתי. הקישור האדיר הזה של אברהם ושרה
הוא זה שבו אברהם מלמד פתאום איזה משהו כל כך מוזר, איזו מעלה של נושא שלנו לא נראה הולך יחד. יש לי משהו לומר לכם גם על צניעות, דווקא כי אני מלמד אתכם כל כך חסד. השיא של הפתיחות. תיזהרו, כי אם הוא ילך בטעות בקטע השני, זה יכול להיות הפוך. אגב, המילה חסד בתורה, יש לה שני פירושים. חסד במובן החיובי, ואריות נקראים בפרשת אחרי מות, בויקרא, חסד הוא, במובן השלילי. כשאין מסגרות, כשאין גבולות. אבל איך, אבל זה הצד, זה החלק הצדדי. איך בנויה התנועה שאברהם אבינו בונה? בוא נחזור לרמב״ם. הרמב״ם במקור 11. אחרי שהוא מתחיל לספר על הטעות שטעו העולם בעבודה הזרה, ואז הוא מספר איך נמרוד ונולד אברהם אבינו. אני ברשותכם מדלג על ההתחלה. ההתחלה היא כיוון שנגמל איתן והתחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג ומי יסובב אותו? לא יכול להיות, כי אי אפשר שיסובב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים, ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד כוכבים עמהם, וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת וכו' וכו'. וידע שיש שם אלוה האחד והוא מנהיג הגלגל, וידע שכל העולם טועים, והדבר שגרם להם לטעות שעובדים את הכוכבים וכו'. אני אדלג לשורה הבאה. ובן 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, הוא בעצמו, עבדים המשמשים את הרב, מעצמו, עכשיו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אדם, סליחה, על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם. עריכת דין זה עוד לא חינוך. לערוך דין זה לבוא להתווכח, עוד מעט נראה שזה היה מלחמה, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים, אגב שימו לב, זה ביטויים מלחמתיים, דין, לשבור, זה לא חינוך, זה רחוק מחינוך. אגב, צריך להבין, זה לא ויכוח פילוסופי. אם אברהם אבינו אומר שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, זאת אומרת שהוא אומר שאתה נמרוד לא מלך העולם. צריך להבין מה הוא אומר. הוא מורד במלך בשר ודם הראשון של העולם. בנמרוד של ותהי ראשית ממלכתו בבל. אין מלך, אין אדונים ומשרתים בעולם. הוא הורס את כל ההיררכיה שנמרוד מנסה ליצור. הוא וכל המקורבים לצלחת שירוויחו מזה. זאת אופוזיציה מסוכנת מאוד לנמרוד. מובן לחלוטין מה נמרוד עכשיו פורט במלחמה. לכן המוטיבים הם של לשבור ולערוך דין, תראו הלאה. והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות וכו', וראוי לאבד ולשבר כל הצורות. אתם שומעים לב לאווירה. זה אווירה לא של חינוך חיובי עכשיו, אלא של מלחמה בעבודה זרה, כי העבודה זרה הזאת בסופו של דבר תיתן לאיזשהו בשר ודם לשלוט בבשר ודם אחר. כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם מדמים וכו'. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, ניצח בראיותיו, ביקש המלך להורגו. ונעשה לו נס, ויצא לחרן. כאן עכשיו מתחיל הכל. מחרן מתחיל אברהם אבינו של אחרי המלחמות. חשוב מאוד הרמב״ם הזה, כי מתבלבלים בדרך של אברהם. אברהם לא נוחת פתאום לארץ כנען בלך לך. אברהם אבינו נולד באור כסדים, ושם הוא מכיר את בוראו, ושם הוא איש מלחמה. זאת לא מלחמת דת, אבל זו גם מלחמה פיזית. אנחנו פוגשים אותו אחר כך כאיש מלחמה בסדום עם המרפל. כשחזל ישבו את המרפל עם נמרוד, צריך להבין על מה הם דיברו. וזאת מלחמה בעולם שנוצרות בו ממלכות. כשהוא יוצא לחרן, הוא בעצם יוצא לחופש. עכשיו הוא יכול להתחיל את תנועת האמונה שלו. מרגע זה כל המוטיבים של לשבור ולנצח ולערוך דין לא יופיעו ברמב״ם עוד פעם אחת. תראו מה קורה לו בחרן. ונעשה לו נס ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם. ולהודיעם, זה הייתה כנראה חרן מדינה שאפשר היה לדבר בה בינלאומית, ולא רק לתוך אורכזים. אגב, מעניין מאוד, שכנראה נמרוד מצא לנכון לסגור אותה באיזה מסך ברזל. לחרן הוא פתאום יכול לדבר החוצה. והתחיל לקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. אבל הוא לא הסתפק בזה. והיה מהלך וקורא ומקבט העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם. זה אגב מעניין מאוד. אני כשקראתי את זה חשבתי שהרמב״ם לא שם לב, או חשב שאנחנו לא נשים לב, במרכאות, לזה שהוא לוקח פסוק ממקום אחר ומכניס פה. ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם, פה זה נשמע בחרן, נכון? ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם, זה בבאר שבע כשהוא נוטע אשל עוד 40 שנה. זה בסוף ארץ פלישתים בפרק כף א'. הרמב״ם ידע את הפסוק, זה בסדר. הוא הכיר שאלות כאלה. הרמב״ם חשב שויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם, זה לא שפתאום אברהם אבינו התחיל לקרוא בשם השם כשהוא היה בבאר שבע. הרד"ק מסביר, ויקרא שם אברהם בשם השם אל עולם, הוא הגיע לארץ והלך לשכם והגיע לבית אל ולאי, וכל פעם הוא קרא בשם השם. לקרוא בשם השם פירושו, עכשיו הוא החליף את נושאי הכינוסים. בכינוסים עכשיו הוא מדבר על מה שהיה לו עם אבימלך. לפני כן הוא דיבר על מה שהיה לו עם ארבעת המלאכים. לפני כן הוא דיבר, היה תהליך של פיתוח ומחקר והסברה של רעיון האמונה באל אחד. והוא התחיל לקרוא בדרך מחרן לארץ כנען. ועכשיו השיא. וכיוון, רואים בפנים, זה פילי פלאות, עד כאן כינוסים. אני קורא לזה ביתך פתוח לרווחה. כולם באים, אין מעצורים. כל העולם, אגב, לא עם ישראל. עוד אין עם ישראל. וכיוון שהיו העם והעולם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, בוא נשים פה טוב לב, הנה עניים בני ביתך. היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו. כל אחד הוא שונה. עד שיחזירהו לדרך האמת. לא כפי דעתו שיחה אחת. עד שיחזירהו לדרך האמת זה לפעמים הרבה 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 פעמים. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות. והם אנשי בית אברהם. אגב, כשהוא הגיע לארץ כנען, אם כן, יש איתו רבבות. סתם שאלה טכנית. איך אפשר להודיע לכל אחד ואחד מהרבבות כפי דעתו? הוא עשה עוד משהו במשך היום. שאלה דמוגרפית, אם כשהוא מגיע לארץ כנען בגיל 75 יש רבבות, אז כשהוא קורא בשם השם אל עולם בערך בגיל 150, 140, יש כבר כמה? מיליון? בסדר. הוא המשיך להודיע לכל אחד ואחד. רבותיי, מדובר פה על תנועה שלמה שהוא הקים. אתם זוכרים איך קראו אגב למנכ״ל התנועה שלו? דמשק אליעזר. עכשיו אתם מבינים מה שחז"ל דרשו, שדמשק זה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. הוא הבין שצריך שליחים. מה סתם אתם חושבים שחז"ל דרשו דמשק, ואז באים הפשטנים ואומרים, מה, הם לא ידעו שדמשק, הפשט זה דמשק? הם ידעו. זה גם כתוב בפסוק שדמשק זה דמשק. זה לא חידוש שאני המצאתי אתמול. חז"ל רצו להגיד לנו, הייתה שיטת פעולה. לבית אברהם הזה קראו דמשקים. והיו דמשקים.
וכל דמשק הזה היה דולה ומשקה, זה היה קוד, זה היה שם התואר של התפקיד. אליעזר, רב לייזר, הוא עמד בראש הדמשקי. שדולים, הוא לא יכול להודיע לכל אחד ואחד. אנחנו עוד נמצאים בציור שאברהם נוטע אשל בבאר שבע, אז יש שם תפוזים, והוא נותן ושואל איך מברכים, ומגיע אליו איש אחד ככה בדואי, והוא... אבל צריך להשתחרר פעם מהציור הזה של הגן, עברנו מאז שנה, שנתיים. רבבות כשהוא מגיע להרי כתוב את הנפש אשר עשו בך. אדם שמחזיק ליד האשל בבאר שבע שני אנשים ומחלק להם תפוז, לא נקרא אב המון גויים. זה לא מהווה איום על נמרוד ועל כל מלכי הצפון. זה לא רציני. אז איך יוצרים תנועה כזאת? א', קוראים בקול גדול, מקבצים העם בגדול מעיר לעיר וממלכה לממלכה. ביתך פתוח לרווחה, ארבע רוחות כאברהם אבינו. ב', מודיעים לכל אחד ואחד, כל אני ואני הוא בן ביתך, ולכל אני יש סיפור משלו, וכל אחד מאיתנו אני, ולכל אחד יש סיפור משלו. וכל אני הוא בן ביתך. נו, זה יוסי בן יוחנן. אבל איך יכולים עכשיו לטעון הטוענים בצדק? זו תנועה עממית. זה שטחי. איפה העומק? איפה האקדמיה? איפה הלמדנות? הנה, בשורה הבאה. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בליבם, אגב, ביטוי מדהים, שתל בליבם, זה פשוט הופנם פנימה בתוך הלב. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה שיש אל אחד ולא ראוי לעבוד. תקשיבו טוב עכשיו, נראה בפנים. וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, ולקח את לוי ומינה הוא ראש והושיבו בישיבה. בית ועד לחכמים. אברהם אבינו הקים מרכז למידה גדול מאוד מאוד, שבו ישבו ככה חזק עם הספרים, ולידו היה מרכז ענק שבו היה בית פתוח לרווחה, והיו שם דמשקים שהיו קוראים לכל העניים בני ביתך. יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים עסוקים באותו דבר שעוסקים בו אברהם ושרה. גם לאברהם יש בן שלא נוהג כשורה. גם הבן של אברהם שלא נוהג כשורה אחרי 100 שנה עושה תשובה. גם לאברהם יש מהבן הזה אחיינים ואחייני אחיינים שמוכנים בהמשך להרוג את דודם. גם אברהם גר דור, חי דור לפני המרד. רק הוא חי 175 שנה, אז הדור הבא זה הוא בשלב הבא. אברהם אבינו מלמד איך יוצרים תשובה לבעיה הזאת. השילוב של זה, זה יוסי בן יועזר איש פרידה עם לוי ויצחק והספרים, והרמב״ם עם תירוש הממשיך בשורות הבאות איך זה ממשיך עד משה, ואיך זה הופך לתורה מסודרת בבית מדרש עם חכמים ואפר רגליהם, ואיך זה ממשיך יחד, בו זמנית, עם תנועה אדירה, עממית, חברתית ממש, חברתית ממש, שעוסקת בביתך פתוח לרווחה ובעניים בני ביתך. זה פרק א' של מסכת אבות. משנה ראשונה עסקה
במסורת כמו בראשית. משנה שנייה בשלושת האבות שעליהם העולם עומד. משנה שלישית, בעולם שלפני מתן תורה, באיתנים שנגמלים ומבינים שהפרס הוא שהם גילו את הקדוש ברוך הוא. והזוג הראשון של התנאים עוסק בזוג הראשון של אברהם ושרה. בית ועד לחכמים, ביתך פתוח לרווחה ועניים בני ביתך. זאת התנועה שעליה מדבר הדור ההוא. אולי כמו שאר הפרשיות, היא רלוונטית אלינו לא פחות ממה שהיא הייתה רלוונטית ליוסי בן יועזר איש צרידה וליוסי בן יוחנן איש ירושלים. ערב טוב.